אנחנו התחלנו ללמוד שהמצוות הם כמו האיברים דמלכה. כדי להסביר את מושג האיברים, אמרנו משל, מה קורה באיברים גשמיים אצל האדם, שהאיברים בעצם מצד אחד מכילים הערה מהנפש, ויחד עם זה צריך לדעת שמי פועל באיברים, הנפש בעצמה. וההוכחה היא שכשהנפש עוזבת, אז באותו רגע גם החיות מהאיברים עוזבת איתה גם כן. אמרנו אותו דבר בנמשל, כביכול הקדוש ברוך הוא ממשיך חיות בכל מצווה ומצווה, יש הערה אלוקית מצומצמת ומסוימת שמתאימה לאותה מצווה, ומצד שני צריך לדעת שמה מאיר באותה מצווה, אין סוף בעצמו, הוא מאיר באותה מצווה. עכשיו נמשיך הלאה. מי פועל את העניין שהקדוש ברוך הוא אכן יאיר במצוות? שכן יימשך לאיברים, הרי מכיוון שהוא למעלה מכל ירידה וצמצום, אז למה הוא בעצם ממשיך להוריד את החיות שלו, להעיר פה, להעיר פה, יש לו רמח איברים, יש לו 248 ערוצים שבהם הוא יכול להתגלות, למה שהוא יעשה את זה, למה שהוא יתגלה שם? אומרת מאוד, כן, והנה המשכה זו שהתלבש אורין סוף ברמח איברים דמלכה, על דרך משל, זה שיימשך האור האלוקי אכן להעיר באותם רמח איברים דמלכה, להיות איו וחיוי וגרמו אחד, כדי שהוא יאיר באותם איברים, דיינו, יאיר באותם מצוות, ולהיות מחובר אליהם בחיבור עמוק וחזק, מה הסיבה שזה יקרה? הוא על ידי רמח מצוות עשו. הדבר תלוי במעשה הנבראים, כי ידוע הכלל שבהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא, אז אם אנחנו, עם ישראל, נקיים את הרמח מצוות עשו, זה יגרום, כל מצווה שאנחנו נקיים כאן, יגרום את המקביל שלו, שהקדוש ברוך הוא יאיר באותו נושא ובאותה נקודה, והוא יביא כמה דוגמאות. כגון, על ידי צדקה וגמילות חסדים, שיהודי עושה מעשה של חסד פה בעולם הזה, נותן צדקה לנזקק, או שהוא עושה מצווה של גמילות חסדים, נמשך בבחינת חסד, רואה ימינה, אז הקדוש ברוך הוא יאיר עכשיו בבחינת חסד. למה הוא יאיר בבחינת חסד? כי היהודי פה עשה מעשה של חסד. אותו הדבר, אבל די כי הוא מצוות דינים, כשהדיינים נותנים עונש לאדם מסוים, כי על פי כללי התורה מגיע לו את אותו משפט ודין, אז הם מקיימים את העניין של הדין, אז נמשך בקבורה, תורה שמאלה, זה גם הקדוש ברוך הוא מאיר עכשיו בזרוע השמאל, בבחינת הקבורה, נניח להניש את הרשעים, או לבטל את העניינים של אומות העולם וכדומה. וכן על ידי התערות הדלתת כשכובש את יצרו, אותו דבר כל יהודי שעובד על היצר הרע שלו וכובש אותו ומתגבר על הפיתויים ועל הקשיים ומבצע עניין מסוים, שהוא גם כן מבחינת גבורה, זה גם תנועת נפש כזו של גבורה, כמאמר הזה על איזה הוא גיבור, כי חזל אומרים איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אז גם כן אותו דבר, מה הוא יפעל, שהקדוש ברוך הוא גם כן יגלה את עצמו בבחינה הזו. פי זה, אחרי שהבנו מה זה האיברים דמלכה, הבנו שזה תלוי במעשה של האדם. עכשיו ניכנס באיברים עצמם להגיד, לא כל האיברים אותו דבר. יש רמח איברים, אז כמו אצל האדם, יש כמה וכמה סוגים באיברים, אותו דבר בנמשל, יש כמה וכמה סוגים באיברים. מה הכוונה? לפי זה יובן גם כן עניין מעלת עסק התורה על כל שאר המצוות. לימוד תורה זה מצווה, ולהניח תפילין במזוזה וציצית זה גם מצווה. מה ההבדל בין לימוד התורה לכל המצוות? אנחנו יודעים הרי שכתוב הרבה מקומות תלמוד תורה כנגד כולם. אז למה, במה מתבטא מעלת תלמוד תורה? למה לא נאמר שתלמוד תורה זה עוד מצווה? יש רמח מצוות, אחד מהם זה תלמוד תורה. אז עכשיו נבין מה המעלה. ושוב נשאר במשל של איברים וזה יסייע בנו. כי הנה יש בית מדרגות מבחינת רמח האיברים. מסתכלים על האיברים, רואים, יש שני סוגי איברים. האחד, האיברים החיצוניים, והבית האיברים הפנימיים. יש הבדל. יש איברים חיצוניים, יש איברים פנימיים. מה ההבדל ביניהם? על דרך משל, באדם התחתון, אם ניקח בגשמיות אצל אדם גשמי. מה ההבדל בין האיברים הפנימיים לאיברים החיצוניים? האיברים הפנימיים בהם הוא התלבשות פנימיות החיות יותר מבאיברים החיצוניים. הנשמה תלויה באיברים פנימיים יותר מאשר באיבר חיצוני. וההוכחה היא שכשמדובר להבדל בבהמה, ו... אם יש איזה בעיה בבהמה, יש מצב שהבהמה נהיית טריפה, היא אסורה, יש לשחוט אותה בכלל, נקראת טריפה. אז ההלכה אומרת, ולכן רוב האיברים הפנימיים נקובתם במשהו. רוב האיברים הפנימיים, אם יהיה נקב באיבר הפנימי, אפילו משהו נהיה נקב של משהו, הבהמה הזו כבר נחשבת טריפה למרות שהיא כרגע חיה. כי באחד מהאיברים הפנימיים שלה יש נקב, אז הוא אומר שהנשמה לא תחזיק ממד אצלה הרבה זמן. לא שאין כן באיברים החיצוניים, אם יש נקב באיבר החיצוני, איבר החיצוני גם אם הוא לא יהיה, אז הוא גם כן יכול להמשיך לחיות. זאת אומרת שהאיבר החיצוני מחזיק פחות חיות מהנפש מאשר האיבר הפנימי. מה הנמשל מזה? והנמשל יובן, זה היה ההבדל בין המצוות לתורה. אף על פי שאין לו גוף ולא דמות הגוף, ודאי שאצל הבורא לא שייך לו גוף ולא דמות הגוף, אבל בכל זאת, אם הזוהר משווה את המצוות לאיברים, אז זה לפחות יכול לעזור לנו להבין את הדימוי. אם כל זה דיברה התורה כלשון בני אדם, התורה משתמשת בדימוי הזה כדי שאנחנו נוכל להבין משהו מהמשל, ויש שם גם כן מבחינת פנימיות וחיצוניות, אז גם כביכול באיברים דמלכה יש מושג כזה של איברים פנימיים ואיברים חיצוניים, דיינו מצוות שהן בגדר פנימיות ומצוות שהן בגדר חיצוניות. בדרך כלל, מה יהיה ההבדל בין חיצונים לפנימיים? אז אני אסביר שזה ההבדל בין תורה למצוות. להוכיח לנו כרגע שתורה קשור לפנימיות. איפה רואים שתורה קשור לפנימיות? בדרך כלל, הנה מצוות עסק התורה, הוא כביכול מבחינת האיברים הפנימיים. תורה זה דימוי לאיברים הפנימיים. למה? איפה רואים את זה? אז קודם כל כתוב, כי הוראית מחוכמה נפקת. הרי התורה מתגלה מבחינת החוכמה. מתגלה מחוכמה בעולמות העליונים, וגם האדם, איך לומד תורה? על ידי השתמשוש בכוח החוכמה. מה כתוב על חוכמה? כתיב בחוכמה, על חוכמה כתוב את הלשון, חוכמת אדם תאיר פניו. כשיש לו חוכמה, כל הפנים שלו מאירות. כשהוא מצא משהו חדש, הוא הבין משהו, אתה רואה על הפנים שלו, על הפנימיות שלו. תסתכל על האחוריים שלו, תסתכל על הידיים שלו, לא תוכל לזהות. רגע, הוא הבין מה שלמדנו היום או לא, אבל המורה מסתכל על העיניים, מסתכל על הפנים, הוא אומר, הוא קלט או לא קלט. זאת אומרת, החוכמה היא הפנימיות, הפנים זה הפנימיות. היא הפנימיות של בן אדם, זה משתקף בפנים שלו.
מה
אתה דבר, כן, יש לו הערה גדולה, זה מאיר בפניו, לא במקום אחר. הוא כעניין, מביא דוגמה על דרך זה, צעבו פניו של רבי אבאו. ראו את רבי אבאו, הגיע לבית המדרש, ראו צעבו פניו, ראו שהוא כולו מואר, שמח. שאלו אותו מה קרה, על די שמצא תוספת אחת, אתה אומר, מצאתי איזה תוספת חדשה שלא ידעתי עליה, מצאתי איזה הלכה חדשה שלא הכרתי אותה, הוא כל היום היה מאושר בפנים, ראו עליו שמחה. זאת אומרת, איפה מתבטא הלימוד של התורה על ידי החוכמה, הפנים, הפנימיות, היא מבטא את זה, שעל ידי זה יש הערת פנים. אז בדיוק כמו בגשמיות רואים שהחוכמה, איפה היא באה לידי ביטוי? בפנים. מה זה בנמשל? לכן התורה היא נמשלה לפנימיות. כך נמשך למעלה, יאר השם פניו אליך, כשיהודי לומד תורה כאן. הרי אמרנו קודם שכל מה שאתה עושה כאן, אתה פועל שימשך גם שם. אם אתה נותן צדקה פה, אז הקדוש ברוך הוא יאיר מבחינת חסד. אז אם יהודי לומד תורה, תורה זה הפנימיות, אז מה הוא פועל? שיאר השם פניו אליך. אז הקדוש ברוך הוא יאיר, יתגלה בפנימיות, מבחינת פנימיות. כמה אמר הזה, אלף רואים את היחס בין הלימוד של האדם לפעולה האלוקית במקביל, כמה אמר הזה, על כל הקורא בשונה, כתוב כל יהודי שקורא תורה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא קורא בשונה כנגדו. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא קורא בשונה כנגדו? נהיה את אותו המשכה שאתה עושה פה, ויכול הקדוש ברוך הוא עושה במקביל אליך, הוא מאיר לך, הוא מסביר. ועניין זה שהקדוש ברוך הוא קורא בשונה, מה זה נקרא קורא בשונה? הוא גילוי בחינת אור אינסוף וחוכמה עילה. הקדוש ברוך הוא קורא בשונה פירושו שהוא יאיר בחוכמה את האינסוף, הוא ייתן יותר גילוי של התורה בספירת החוכמה. כי מצד עצמו אינו מערך בחינת חוכמה כלל. למה שהבורא יגלה את האור שלו בספירת החוכמה? הרי לאו מכל אינו מידותי הוא כלל, הוא למעלה מכל צמצום ומכל ירידה. למה שהוא בכלל יאיר בחוכמה? אתה יהודי מאיר בחוכמה שלך? אתה לומד תורה? אז הקדוש ברוך הוא במקביל, גם אני יאיר יותר גילוי בחוכמה. והרי זה גילוי בחינת פנימיות. כשהקדוש ברוך הוא מאיר בחוכמה, זה נקרא הערה פנימית, כי הרי אמרנו קודם שחוכמה קשורה לפנימיות, כמו במוח שבראש, שם גילוי פנימיות החיות. וזהו, זה גם המשמעות של הביטוי שאנחנו אומרים, כי באור פניך נתת לנו מה? תורת חיים. התורה, מה היא מבטא? אור פניך, היא פנימיות. זה האיברים הפנימיים כביכול. אז זה תורה. תורה זה הפנימיות. כל העריכות פה הביא את הדוגמאות, את הציטוטים, רק כדי לחזק אצלנו את ההבנה שתורה קשורה לפנימיות. ואומנם בעסק מעשה המצוות, אבל מצוות לעומת תורה, זה כמו איברים החיצוניים. הוא המשכה מבחינת איברים החיצוניים. כמשל, כמו שהבאנו קודם, על ידי גמילות חסדים, שאדם נותן גמילות חסדים, נותן מעשה של חסד גשמי פה, אז נמשך איפה? לא אומרים שזה נמשך בפנימיות. הם לא איפה זה נמשך? נמשך מבחינת חסד, רוע ימינה, זה נמשך מבחינת חסד, שזה כמו כביכול נמשל לאיברים חיצוניים. ולכן תלמוד תורה כנגד כולם. לכן תלמוד תורה הוא כנגד כל המצוות. למה? כמו באיברים, האיברים הפנימיים, ערכם יותר מכל האיברים החיצוניים, נקובתם של הפנימיים במשהו, והחיצוניים אפילו אם יחסר, עדיין בעל חיים יכול לחיות. להיותו מכיוון שהתורה זה מבחינת הפנימיות. וזהו, זה מה שאומרים, והנגלות לנו לבנינו. אמרנו קודם מה זה והנגלות? וו-קי זה נגלות. לנו לבנינו, תורה ומצוות זה נגלות. ומה זה ממשיך מאלוקות? איזה דרגה? וו-קי. הרי אמרנו שהלא תעשה זה יו-קי. מצוות עשה זה וו-קי. אז כרגע הסברנו קודם כל מה זה הוו-קי, מה זה המצוות עשה. כי מצוות עשה זה עיוורים, דברים מוגדרים, אתה יכול להבין, אתה יכול להמשיך, חסד אתה עושה, אתה לומד תורה, אתה מבין בחוכמה, אתה עושה פעולות שהן נגלות, הן נגלות מבחינתך, וממשיכים גם אור אלוקי שהוא נקרא נגלות. אין תורה ומצוות, שזה אותיות וו-קי שבשם הוויה. הוויה הוא בעסק התורה, כשאתה לומד תורה אתה ממשיך את הוו, הוו. כמו שאמרנו, כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, שיהיה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, וההי נמשך איפה במעשה המצוות, וזהו, בזה אנחנו מסיימים את ההבנה של המצוות עשה, שאמרנו בתחילת העניין, שזכרי, אמרנו הרי שזכרי הגימטריה שלו זה כמה, 237, עם ווקי מוסיפים לזה עוד 11, שזה גימטריה של ווקי, זה יוצא ביחד 248, שזה כנגד רמח, היינו שעל די מצוות עשה נמשך ייחוד של מה? של ווקי. זה מצוות עשה. מה זה מצוות לא תעשה? נעבור לעוד בית. נלג על הגעת של הרבה צמח צדק, נעבור לעוד בית. כן, עוד ג' במאמר. עכשיו, נתחיל אותו לפחות כמה שורות, עכשיו פה יתחיל לתת ביור, מה זה הלא תעשה? למה מצוות לא תעשה? למה מצוות לא תעשה קשורים להרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה? קשור ליודקי. ופה אתה לא עושה. החוסר עשייה שלך הוא יותר גבוה. אז פה קודם כל צריך להבין מה זה היודקי, ורק אחרי שנבין טוב מה זה היודקי, נוכל להבין למה לא תעשה קשור ליודקי. אז נתחיל לפחות הביור. אבל שמי, עם יודקי, מה אמרנו קודם מבחינת הרמז? שמי זה גימטריה 350. אתה מוסיף לזה יודקי עוד 15, זה 365. שזה הגימטריה שסה, 365. שזה שסה לא תעשה. אז מאיפה הם נמשכים לאיזה אותיות הם קשורים מבחינת יודקי? שעל זה נאמר, מה נאמר על היודקי? עם אותיות הרבה יותר נעלים, הרבה יותר נסתרים, כתוב הנסתרות להשם אלוקינו. שם למעלה מבחינת וווקי. זאת אומרת, האור האלוקי שמאיר ביודקי הוא כזה נעלה, שגם אחרי שהוא מאיר הוא נקרא נסתרות. הוא נקרא נסתרות כי הנבראים לא מסוגלים לקלוט את העוצמה. לא מסוגלים להכיל, למרות שאפשר להגדיר אותו זה יודקי, לא מסוגלים להכיל. אז למה? נראה כמה שורות. הוא ביור עניין לשון נסתרות שנקראו כן בחינות יודקי. מה זה הנסתרות האלה? יודקי נקראים נסתרות. אז בואו נראה מה זה היוד ומה זה ההי. כידוע, היוד זה חוכמה והי זה בינה. אז בואו נדבר רגע על החוכמה ועל הבינה. אז נגיד בעל פה כמה מילים מה הוא הולך להגיד כאן. הוא רוצה להגיד ככה. חוכמה, כמו אצל בן אדם שמאיר לו הברקה, שזה החוכמה, חוכמה נקרא ראשית ההשתלשלות. חוכמה נקרא התחלת הגילוי מהנקודה הזו, לאט לאט זה ירד, והתפתח לבינה, אחר כך זה ירד יותר נמוך, זה נקודת החוכמה. מאיפה החוכמה באה? מה המקור של החוכמה? חוכמה כתוב עליה, מאין תימצא. חוכמה זה, הקשר שלה למעלה זה לא קשר שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משהו מסוים שעכשיו התגלה. לא, זה הרי בא לך פתאום, כשבאה הברקה זה בא משום מקום, פתאום יבריק לך. אתה לא מרגיש שיש כאן איזה משהו שאתה, לעומת זאת מה היחס בין החוכמה לבינה? החוכמה לבינה אמנם בחוכמה זה נקודה ובבינה זה מרחב וגם מהחוכמה לבינה יש מרחב גדול עד כדי שכתוב שהחוכמה בבינה זה גם לפעמים נקרא יש מאין אבל זה לא עין של לא מושג זה עין כזה שיש כאן נקודה שאת הנקודה הזו אני צריך לזכות שהיא תצליח להתרחב זאת אומרת היחס בין החוכמה ללמעלה מהחוכמה זה יחס של עין מוחלט היחס בין הבינה לחוכמה, זה גם כן נקרא יש מאין, אבל זה יש מאין שהוא משהו שיורד ונתפס. אבל מכיוון שהחוכמה מבטאת את העין, את הנקודה, אז כל מהותה של החוכמה זה הביטוי שלה למעלה מהחוכמה של הכתר, וגם כשהיא מורידה לבינה, והבנתי, מה הבנתי? הבנתי שאני לא מבין. מה הבינה נותנת? הרי זה עין. אתה יכול להבין את העין, אבל יש מושג שנקרא ידיעת השלילה. יש מושג שנקרא ידיעת החיוב. ידיעת החיוב זה, אתה יודע את העניין כי אתה מבין אותו, אתה תופס אותו, אתה יודע בדיוק על מה מדובר. בידיעת השלילה אתה אומר, אני מבין שזה לא זה. אני מבין שזה הרבה יותר מזה, זה לא זה. זה שאני מבין שזה לא זה, זה גם סוג של הבנה ותפיסה. זה נקרא ידיעת השלילה. זה מה שהוא יסביר, שלכן היוד כי שניהם ביחד, שניהם נקראים נסתרות. למה הם נקראים נסתרות? כי גם אחרי ההבנה, גם אחרי הקליטה, מה אתה קולט? שהנקודה פה היא מאוד מאוד נעלית, וזה נקרא ידיעת השלילה. זה, נחבר את זה ללא תעשה, שזה למעלה מתפיסה ולמעלה מהבנה. טוב, זה כהקדמה, אנחנו מחר בזאת השם נלמד את זה.